השתלבות צה"ל במערכה נגד קורונה, זה הנושא שבו יעסוק הדיון שלנו. הנושא הזה גם עולה על שולחן הדיונים של כל מי שמעורבים במאבק במגפה בימים האחרונים, על רקע העלייה בנתוני התחלואה במגפה, חוסר היעילות של הצעדים שננקטו עד כה, וגם החשש מפני עומס יתר בבתי החולים. זה מביא את הממשלה ואת גורמי הביטחון בפרט לדון ביתר סט באפשרות שצה"ל להשתלב יותר מכפי שהיה עד כה בהיבטים האזרחיים של מגפת קורונה. ובנושא הזה המכון שלנו, יחד עם המכון הישראלי לדמוקרטיה, ערך בימים האחרונים קובץ של מאמרים שכותרתו יחסי חברת צבא בישראל בצל הקורונה, תובנות מהגל הראשון. אנחנו כמובן ננסה להבין גם מה המשמעויות לגבי הגל השני שאיתו אנחנו מתמודדים כעת. ונמצאים איתנו עכשיו ארבעת האורחים של הקובץ הזה, מאיר אלרן וכרמית פדן מהמכון שלנו, ועמיחי כהן ועידית שפרן גיטלמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום רב לכולכם. אז תחילה אנחנו רוצים להבין מה הסוגיה המרכזית שהובילה אתכם, ונציין גם חוקרים נוספים שלא נמצאים איתנו כעת, לכתיבת הקובץ החשוב הזה. ואני רוצה לפתוח קודם איתך, מאיר. מה בעצם הבעיה שהתמודדתם איתה בקובץ? האם הגעתם לאיזושהי מסקנה בעקבות הדיון המשותף? ואיזה מסגרת אפשר להציב לדיון על פי המסקנות שלכם?
תודה רבה, ירון. אני רוצה קודם כל להגיד שאנחנו כאן מייצגים קבוצה של בקרוב 15 אנשים שהשתתפו בכתיבה ובעריכה של הקובץ הזה. אנחנו מאוד גאים בשיתוף הפעולה הזה עם האנשים ועם המכון הישראלי לדמוקרטיה. זה שיתוף מאוד מאוד פורה. גם אנחנו וגם במכון הישראלי לדמוקרטיה עוסקים כבר מזה שנים רבות בסוגיה המאוד מעניינת של יחסים בין החברה הישראלית לבין צה"ל. לכאורה היחסים הם יחסים כמעט אידיאליים, כולם אוהבים את כולם, צה"ל הוא צבא העם, החברה מחבקת את צה"ל וכל מה שקשור בזה. אבל כל זה נכון כשהדברים הם כתיקונם. ברור שאנחנו נמצאים במצב משברי כמו המצב הנוכחי, בעיקר המצב משברי אזרחי, שאולנו מצב משברי ביטחוני, אז מתחילה לשאל כל מיני שאלות, ובעיקר כשצה"ל נקרא על ידי אנשים שונים, מנהיגים, פוליטיקאים, אנשי תקשורת, וגם חלקים מהציבור הרחב, לפתור לנו את הבעיה בחזקת תנו לצה"ל לנצח, צה"ל נתפס כמושיע, יבוא צה"ל לפתור את הבעיה. אנחנו זיהינו שיש מורכבות למגמה הזאת, לאפשרות הזאת, ואנחנו החלטנו שמן הראוי לא לעבור על זה לסדר היום, ומיד להיכנס לפעילות עמוקה, כפי שנקראה, שצה"ל, מה שנקרא, יתפוס פיקוד, והתחלנו לחשוב על הדבר הזה באופן יותר רציני, ובאופן מפולח כמובן לרבדים שונים, גם מבחינת צה"ל, גם מבחינת החברה הישראלית. בעיקר מה שהדאיג אותנו, הבעיה שאנחנו רואים, שהחברה הישראלית איננה מקשה אחת. זה דבר שהוא כביכול ברור לחלוטין, אבל בימינו אלה של המשבר, זה ניכר ומשפיע באופן מאוד מאוד רציני על כל העניין הזה שנקרא מגפת הקורונה. ולכן הנושא הוא נושא בעייתי לדעתנו. ולכן אנחנו התיישבנו והתחלנו לחשוב על הנושא הזה בצורה של דיונים, ובכתובים האלה שאתם יכולים כמובן כולכם לקרוא בקובץ שלנו, ולא שהגענו לאיזושהי מסקנה אחת, כי יש כמובן אנשים שונים, חושבים דברים שונים. אבל בכל אופן הצלחנו לדעתי לגבש איזושהי נוסחה כללית, שרובנו לפחות שותפים לה. אני רוצה עכשיו להציג את המסגרת הקונספטואלית שלנו לכל הסוגיה הזאת, והיא כזאת. אכן צה"ל צריך וראוי ומתבקש ופועל על מנת לסייע ככל יכולתו בתחומים שהם נכסים מבחינתו, לחברה הישראלית, לנזקקים בעיקר, על מנת שנוכל ביחד להתגבר על המגפה ועל המשבר. זה מצד אחד של המטבע, דבר ברור לחלוטין. מצד שני של הרצף הזה, יש אמירה אחרת שהיא אמירה נגדית. האמירה הזאת אומרת את הדבר הבא, אל לא לצהל לקחת על עצמו את האחריות לניהול, גם לא ניהול כוללני של המשבר הזה, וגם לא לניהול סקטוריאלי נקרא לזה, כן? כלומר, ברשות מקומית מסוימת, במקום מה שקשור בזה. בתוך שני הקצוות האלה, בין מה שבהחלט כן, ובין מה שצריך או לא, או לעשות את זה בזהירות רבה מאוד, יש כמובן כל מיני שלבים. למשל, שאלה של האכיפה, האם צה"ל נכנס או לא נכנס לנושא האכיפה, וגם הסוגיה שעוסקים היום רבות, הנושא של הקטיעה של שרשרות ההדבקה, שגם היא שואלת, מעלה כל מיני סימני שאלה. אז זאת המסגרת הכללית שאנחנו באים איתה עם הקובץ הזה, יש בנו הרבה ניואנסים, מי שתשמע גם לאחר מכן מחבריי, אבל אני חושב שאני הצלחתי, אני מקווה להגיד לך מה המסגרת הקונספטואלית שבה אנחנו פועלים.
בדקה אחת רק, מאיר, מה בעצם הביא אתכם למסקנה שאסור שצה"ל ייקח לידיו את מלוא השליטה בניהול של המגפה?
בקצרה רבה, יש שורה ארוכה של סיבות שנמנות במאמרים השונים, למה על לא לצה"ל לקחת את עצמו את האחריות. כלומר, למה כן להיכנס לסיוע, זה יותר ברור. למה להימנע או להיזהר מאוד ממעורבות שיש עם האחריות? יש לזה שלל סיבות, אני רוצה רק להזכיר שתיים. אחת מהן היא שצה"ל יש לו יהודים משלו. אוקיי? והיהודים הם יהודים ביטחוניים מובהקים, ואנחנו לא נמצאים בסביבה ביטחונית שקטה. וכל יום וכל עת אנחנו עלולים למצוא את עצמנו נזקקים לשירותיו הטובים של צה"ל, בכל מה שקשור נושא שנמצא בתחום האחריות. זה בצד אחד של המתרס. כמובן, לזה יש כל מיני משמעויות לא פשוטות. בצד השני, אני רוצה להזכיר דבר אחר, שאחרים ידברו על זה יותר בהרחבה, זה הנושא של הכניסה לממד הדמוקרטי. אוקיי? וכאן אנחנו שמים סימן שאלה גדול לגבי השאלה, באיזה מידה נכון, שצהל כצבא ייכנס לתוך התווך האזרחי ויקח לעצמו אחריות בתחומים שיש להם משמעויות פוליטיות מובהקות.
ברור.
בין שני הדברים האלה יש הרבה סיבות אחרות, אני מזמין את הצופים לקרוא את המאמרים, אבל אני יודע שגם חבריי כאן יהיה להם מה להגיד בנושא הזה.
אז אנחנו ממשיכים הלאה, תודה רבה מאיר. עכשיו אליך עמיחי. מה המסגרת החוקית למעורבות צה"ל במשבר כזה? והאם החוק בכלל מגדיר מה אפשרי ולא אפשרי מבחינת הצבא?
בכל ההקשרים, אנחנו יודעים כבר הרבה שנים שהצורה שבה המשפט הישראלי מסדיר את פעילות הצבא, היא מסגרת דלה וחסרה, גם בהקשרים מבצעיים. יש לנו חוק יסוד הצבא, אבל הוא מאוד לא אומר הרבה מאוד על הצורה שבה הצבא אמור לעבוד. קל וחומר שכאשר הצבא אמור להתערב בנושאים, או מנסה להתערב בנושאים אזרחיים, יש מעט מאוד הסדרה. יש הסמכה כללית לצבא לעסוק בהשגת יעדים ביטחוניים לאומיים, יש בחוק ההתגוננות האזרחית איזושהי הסמכה כללית לפיקוד העורף, לסייע לרשויות אזרחיות, יש אופציה שלא נוצלה בפקודת המשטרה, והיא הכרזה על מצב חירום אזרחי, ובמקרה הזה קיימת אפשרות להעביר סמכויות נרחבות יותר לצה"ל, זה לא נוצל. עכשיו אני רוצה להגיד, זה לא רק עניין של נוקדנות משפטית, שיש הסמכה, אין הסמכה, בסוף אנחנו עוברים בהצלת חיים, אלא זה, והתחבר למה שמאיר אלרן דיבר עליו קודם, וגם נושאים שפותחו במאמרים, גם על ידי דוקטור קובי מיכאל, ועל ידי פרופסור יורם פרי, במאמרים שלהם בקובץ, זו שאלה עקרונית שנוגעת לשאלת הפיקוח על הצבא, ועד כמה חברה אזרחית מעוניינת להעביר סמכויות לצבא. העיקרון המרכזי של פעולה צבאית היא כפיפות לדרג המדיני. אבל כפיפות לדרג המדיני, כאשר יש סוגיה מבצעית, המשמעות שלה היא גם שהדרג המדיני נותן לצבא לעשות בצורה מקצועית את מה שהוא יודע הכי טוב לעשות. וזה לנצח במאבק הביטחוני להגן על מדינת ישראל. כאשר הצבא מתערב בנושאים אזרחיים, שאלת הפיקוח היא שאלה הרבה יותר משמעותית. מאיר נגע בזה בקצרה, אני אעיר שתי נקודות. אחד זה מי אומר לצבא מה לעשות, ועד כמה הוא אומר לצבא מה לעשות. שוב, במתווה של מאבק ביטחוני קרב, אז הצבא הוא המקצוען, והוא יודע מה לעשות. במקרה של משבר אזרחי, המומחים לא יושבים בצבא, המומחים יושבים באזרחות, אבל לצבא, שיטת הפעולה של הצבא, הדרך שבה מפקדים צבאיים רגילים לפעול, היא עצמאות מקצועית מסוימת. הצבא רוצה לקחת את האירוע ולטפל בו. זה לא מתאים כל כך למשבר אזרחי. במשבר אזרחי המומחים יושבים מחוץ לצבא, והצבא צריך להכפיף את עצמו למערכת אזרחית, וכאן צריך מערכות עדינות מאוד של אזרחיות, שידעו איך לנהל את הצבא, וזה אין כל כך.
יש בתוך הצבא בכלל איזשהו גוף ש, בוא נגיד, אלא אם כן מקימים אד הוק, אבל יש בצבא גורמים, נגיד משפטיים, גורמים שנמצאים עם קשר בין הצבא לחברה, שיכולים לייעץ לו איך לנהוג בנושאים האלה, שזה הכל הדעת המפקד?
לא, ברור שיש גורמים משפטיים, אבל צריך להבין שדלות החומר המשפטי, אם אין הסדרה חוקית ואין כמעט פסקי דין, מעט מאוד פסקי דין, ואין מסורת, אז קשה לגורם המשפטי לייעץ. זה גם לא כל כך עניין של ייעוץ משפטי, זה גם שאלה ארגונית. אני אתן דוגמה אחת אולי. סודיות. אחד מעקרונות העבודה הבסיסיים של צבא זה סודיות. הצבא הוא גוף סודי, צריך להסתיר את המידע. אחד מהעקרונות הכי חשובים בטיפול במשבר אזרחי על מנת לשמר את אמון הציבור במערכת, זה שקיפות. שהמידע יהיה זמין וגלוי, בדיוק כל אחד מה הוא עושה. את השאלה הזאת, איך מגשרים על המתח בין שיטת פעולה צבאית לשיטת פעולה אזרחית, הוא שאלה מרכזית וחשובה מאוד. אז אני אומר, סוגיה אחת בעייתית, שהיא לא הוסדרה בחוק וחשוב לשים לב אליה, היא סוגיית הפיקוח, עד כך איך מפקחים על הפעילות הצבאית. יש עוד סוגיות שנוגעות לשאלה המשפטית, שוב, שהם לא הוסדרו, וחשוב מאוד לשים אליהם לב, וזה בעיקר שאלה שאנחנו יכולים לתת לכותרת של ממלכתיות. ההנחה הבסיסית היא שצבא אמור לפעול לטובת האינטרס הכללי הציבורי בהגנה על המדינה. ובאמת כשהצבא פועל בהגנה על אינטרסים ביטחוניים, באמת כך יש להניח שגם הפוליטיקאים פועלים. אבל ברגע שהצבא נכנס למתווה אזרחי, אז השאלה איך למנוע מכל מיני גורמים פוליטיים, לנצל את הפעילות הצבאית על מנת להאדיר ולהעצים את כוחם הפוליטי, נהיית שאלה קריטית, ואין לנו הסדר טוב בהקשר הזה. שוב, כי ההסדר לא נבנה לטיפול במצב חירום אזרחי, ההסדר נבנה לטיפול במצב ביטחוני, שבו אתה מניח שהפוליטיקה הרגילה שמה את עצמה במושב אחורי ונותנת לצבא לנהל את העניין. ברגע שהצבא נכנס יותר ויותר למקומות אזרחיים, אז עולה החשש שהגורמים האזרחיים ינסו לנצל את המצב ולהעצים שיקולים פוליטיים בקבלת ההחלטות, ואין הסדר טוב שמגן מפני צורת קבלת ההחלטות הזאת.
תודה רבה, מיכאי, ומהמסגרת החוקית נעבור לסוגיית הנורמות והערכים, ואנחנו רוצים לשאול אותך, עידית, מה המסגרת הנורמטיבית ערכית שאת מציגה במסגרת הקובץ הזה בנושא של המאבק בקורונה, שילוב הצבא במאבק בקורונה, והאם צהל עומד עד כה בנורמות שאת מציגה?
אוקיי, קודם כל אני אדבר בשמי ובשם עורך דין לירון ליבמן, השותף שלי למאמר, וכדי לדבר על המסגרת הנורמטיבית המוסרית, צריך רגע לקחת בכל זאת צעד אחורה, ולדבר על ההצדקות בכלל לקיומו של גיוס חובה. אנחנו יודעים שצהל במסגרת צבא העם מגייס מכוח גיוס חובה, החלת גיוס חובה מטילה מגבלות קשות על זכויות האדם, על האוטונומיה, של, על האוטונומיה שלו, ובראש ובראשונה מטילה עליו לפעמים גם סיכון חיים. וההצדקה המרכזית שאנחנו מכירים לפגיעה כזו בזכויות, היא איזשהו קיומו של צורך ביטחוני, שמצידו מטיל חובה על המדינה להגן על אזרחיה, ועל ידי צבא שמגן על האזרחיה מפני אויבים חיצוניים. עכשיו, אנחנו יודעים שבמסגרת החוזה הבלתי כתוב בין צה"ל לחברה הישראלית, צה"ל מקיים שורה של תפקידים שהיא רחבה מתפקידים ביטחוניים במובן הטהור שלהם. ולכן לוקח על עצמו משימות בספקטרום רחב יותר ממשימות מול איומים ביטחוניים טהורים, אבל בכל זאת אנחנו מציעים במאמר שלוש הבחנות מרכזיות, שאם כבר אנחנו מקבלים את הרציונל של נזקקים לשירותיו של הצבא, שגם זה צריך לזכור שזה צריך להיות לא פתרון קסם, אלא באמת בדלת ברירה, אז ראוי לדבוק בשלוש ההבחנות האלה, וכן אני רוצה לציין שזה לא הבחנות דיכוטומיות של בצד אחד זה לגמרי אסור ובצד אחד זה לגמרי, לגמרי מותר, אבל שככל שעוברים מצד אחד לצד השני, ההגבלות צריכות להיות יותר נוקשות. אז באמת, כמו שנאמר פה קודם, ההבחנה הראשונה שאנחנו מציעים היא הבחנה בין משימות שהן בעיקרה משימות סיוע, למשימות של משימות שיטור ואכיפה. משימות שהן ככל שהן יותר בצד של הסיוע, הן יכולות לחסות בצל ההצדקה של אותו חוזה שדיברתי עליו, של בין הצהל לחברה הישראלית, שצהל מסייע ככל שאותו כשהוא נקרא. אבל ככל שאנחנו יותר עוברים למשימות של שיטור ואכיפה, וגורמים לחיילים לבצע משימות אכיפה כנגד אזרחים, כאשר במהותם הייעוד הבסיסי שלהם הוא להגן עליהם, אנחנו נכנסים לספקטרום שהוא יותר בעייתי. ולכן ההמלצה הראשונה שלנו היא שצריכה להתמקד במשימות שהן משימות סיוע. במובן הזה אני צריך לומר שעד עכשיו ההתנהלות של הצבא ושל פיקוד העורף פחות או יותר טעמה את ההבחנה הזאת. אני מזהה שככל שאנחנו יותר נכנסים לאיזושהי תחושת היסטריה סביב המגפה, ההבחנה הזו הולכת ומתשתשת. סתם כקוריוז, אני אתמול נסעתי לעבודה ועצר אותי חייל במחסום. המקום שחייל בא במגע ובדיבור עם אזרח, במשהו שהוא כבר סו-קולד אכיפתי, הוא תחום שבעינינו אנחנו מציינים אותו כתחום יותר בעייתי.
את יכולה רק לתת דוגמה, סליחה שאני עוצר אותך, אבל את יכולה רק לתת דוגמה, המחשה, מהגל הראשון למעורבות של צה"ל כגורם מסייע?
כן, אז כמובן, בגל הראשון, רוב המשימות שהוטלו על הצבא היו משימות סיוע, צה"ל סייע למד"א, צה"ל סייע בכל שקשורים מלוניות הקורונה, גם בבני ברק, כשהייתה מין תחושה שצה"ל לוקח שם פיקוד על הכל ולוקח אחריות כוללת בסוף, כמעט בפועל המשימות שלו כמעט ורק התמקדו בחלוקת מזון למשפחות המבודדות ולחולים. אז כן צריך לומר שהצבא מודע לבעייתיות שבהטלת משימות אכיפה על חיילים מול אזרחים, אבל צריך לשים לב שאין פה זליגה מזדחלת בחסות איזושהי פאניקה וההבנה שהארגונים והמוסדות האזרחיים נתקלים בקשיים. ההבחנה השנייה שאנחנו חושבים שחשוב לשים אליה לב, והיא קשורה לדברים שאמרתי בפתח הדברים, היא באמת הבחנה בין משימות שכוללות סיכון חיים ומשימות שאינן כוללות סיכון חיים. במובן הזה אנחנו כאילו מתמודדים ומתנהלים באיזה מתווך שהוא לא יורים עלינו פצמרים, אבל הקורונה הורגת גם, ואנחנו רק אפשר לדמיין מה היה קורה אם לו חייל היה נדבק במסגרת פעולות הסיוע שלו בחברה האזרחית, ואחר כך גם מדביק את הסבא והסבתא שלו. אני חושבת שבכל הפחות היינו יכולים לשאול האם כשאנחנו אומרים שהחיילים נדרשים לסכן את חייהם, אנחנו מתכוונים גם למשימות מהסוג הזה, כי מה שיש לנו בראש בדרך כלל זה לסכן את חייהם מול אויבים חיצוניים ומול איומים ביטחוניים במובן היותר צר שלהם. ואולי קבוע על יוצא, הבחנה השלישית שהיא, אנחנו מציעים לחשוב עליה, אנחנו עוד לא בדיוק, לא חושבים שהיא צריכה לפרש אותה באופן מאוד דווקני, אבל לשקול משימות שהן מוטלות על חיילים בכפייה, לחשוב אולי יש מקום למשימות מסוימות להטיל אותם על חיילים, אבל רק בכפוף להסכמה שלהם. אנחנו חושבים שאם שלושת ההבחנות האלה נשמרות, הסיכוי שתהיה פגיעה בעקרונות דמוקרטיים יסודיים הוא יותר נמוך, וככל שההבחנות האלה מתשתשות, אנחנו נכנסים לאיזשהו חשש שבאמת יציאה מהמתחם של איך מתנהל צבא במדינה דמוקרטית.
כן. טוב, אז טוב, תודה רבה עידית. עכשיו נעבור אלייך קרמית, ואת תספרי לנו מה הלקחים שעלו במסגרת המחקר על התנהלות פיקוד העורף בגל הראשון של הקורונה.
אוקיי, אז שלום לכולם. לפני שאני אגע בפעילות של פיקוד העורף, אני רוצה להגיד כמה הערות ראשוניות. קודם כל, חשוב לומר שצה"ל נתפס כגורם המתאים, צה"ל נתפס בציבור כגורם המתאים ביותר לנהל מצבי חירום או מצבי משבר, גם כאלה שנחשבים אזרחים. קודם כל, בגלל המשאבים שעומדים לרשותו, החל במשאבי כוח האדם המיומן והצעיר, וחלה במשאבים התפעוליים שעומדים לרשותו, המגוונים, יש לומר. וכמובן, בגלל הסיבה נוספת היא האמון המאוד גבוה באופן יחסי למוסדות לאומיים אחרים שרוכש הציבור לצה"ל. באופן עקרוני ניתן לומר כי הנוכחות של צה"ל ושל פיקוד העורף באופן ספציפי במרחב הציבורי נתפס בציבור באופן חיובי למדי. גם פיקוד העורף, כמו מדינת ישראל כולה, הופתע מהתפרצות הנגיף ומנוכחותו ומאופן ההתפתחות שלו, אבל זכותו של פיקוד העורף שהוא הצליח תוך זמן יחסית קצר ותוך כדי תנועה לספק מענה גמיש למצב החירום ביישוב שעמדו לרשותו. אז דבר ראשון שאפשר לומר זה שפיקוד העורף הצליח לקדם שיתופי פעולה בין מגוון רחב של גורמים אזרחיים, שוב, לצורך סיוע לאזרחים, לצורך סיוע לרשויות המקומיות, ובכלל לצורך ההשתלטות על המאבק בניהול המגפה. לדוגמה, פיקוד העורף התקים את מרסל, מרכז הסיוע לאזרח. מרסל בעצם הייתה מעין מפקדה צהלית שהגדה תחתה הרבה מאוד גורמים אזרחיים, החל במדה וחלה בארגוני חברה אזרחית או בגורמי חברה ורווחה אחרים. כולם היו תחת פיקוד ושליטה אחד, ולכן אפשר היה לנתב את הסיוע לאזרחים בצורה הרבה יותר מושכלת. כפי שעידית גם אמרה, צה"ל ופיקוד העורף סייע במגוון פעילויות כמו חלוקת מזון לאזרחים באזורים השונים ובמגזרים השונים, ולא רק שהוא חילק מזון לאזרחים, אלא גם הוא הצליח להתקבל בקרב קבוצות אוכלוסייה שלרוב לא ידועות בשיתוף הפעולה שלהם או בהתקבלות שלהם באופן כללי ועקרוני עם צה"ל, לדוגמה כמובן הקבוצת החרדים והקבוצה הערבית, וצה"ל הצליח להתקבל שם בזרועות פתוחות. צה"ל גם עזר כמובן בפיקוד העורף גם לשינוע של בדיקות, גם למעבדות כאלה ואחרות, ובעיקר צה"ל ופיקוד העורף הצליחו דרך היקלר, דרך יחידת הקישור לרשות, לסייע לרשויות מקומיות להיאבק בתחומן בהתפשטות נגיף הקורונה, ובעיקר גם לרשויות מקומיות חלשות, שגם הן, כמו גם אפילו חזקות יותר, התגלו, הייתי אומרת, בחולשתן מול היכולתן לנהל מאבק בנגיף מפתיע ובלתי צפוי, אבל גם לנהל מצב חירום. עכשיו, פיקוד העורף הוא משאב לאומי, או נכס לאומי, וככה צריך להתייחס אליו, ואין ספק שהמדינה בעומדה מול נכס לאומי כגון זה, צריכה להיעזר בו כדי לסייע לאזרחים במצבי חירום. עכשיו, מבחינת ההמלצות שלנו, שאנחנו כותבים במאמר, שאותו כתבתי יחד עם מאיר אלרן ודנה אגמי, קודם כל, אחד הדברים המרכזיים שעולים מפעולת פיקוד העורף, שוב, שעל אף שהיא הוכתרה בהצלחה, הוא הצורך להסדיר את המערך החירום הכולל, גם האזרחי וגם הצבאי, תחת, הייתי אומרת, הסדרה אחת כוללת, ולהגן אותה באופן חוקי. צריך מאוד להגדיר את התפקיד של הרשויות המקומיות ושל גורמי החברה האזרחית בתוך הפעולה בתווך החירום. גם הייתי אומרת שאפשר יהיה גם לחשוב על העמקת פעולתם של היקלרים, של אותם יחידות קישור לרשויות המקומיות, קודם כל בגלל שהייתה הצלחה מאוד גדולה ליקלרים ברשויות המקומיות, וגם בסופו של דבר הרשות המקומית היא זו שקרובה אצל האזרח ויודעת מהם הצרכים שלו, מהם הרצונות שלו ואיך כדאי לפנות אליו. דבר נוסף, אני חושבת שמדינת ישראל ראתה שיש צורך להיערך גם להפרעות, מה שאנחנו קוראים הפרעות מן הטבע, ולא רק להפרעות ביטחוניות. אומנם פיקוד העורף יש לו תפיסה ארגונית ותפיסתית לגבי הערכות מול איומים ביטחוניים, אבל גם אם היו כאלה התייחסויות לגבי הישנותן של מגפות, ההתייחסויות האלה, הייתי אומרת, זכו למקום שולי באופן יחסי. וצריך להעמיק את ההתייחסות הזאת. ודבר נוסף, אני חושבת שאפשר ככה להצביע עליו, שראינו שלמגפה הזאת, שהתנהגות הציבור היא כמובן הסיבה והמסובב להתפשטות ולקצב ההתפשטות שלה, יש לה השפעה מאוד מאוד גדולה על האוכלוסייה ועל ההתנהגות של האוכלוסייה. אחד הדברים שצריך מאוד להקפיד ולתרחש אותם, זה אופן ההשפעה של מגפות מהסוג הזה ושל מצבי חירום מהסוג הזה, על ההתנהגות של האוכלוסייה. ולוודא שקיימות תוכניות אופרטיביות לא רק ברמה המדינתית הכוללת, אלא גם מבחינת הרשויות המקומיות, כדי לנהל מצבי חירום מגוונים כמו אלה של מגפות. אם יש לי קצת זמן, אני ארחיב שוב על פיקוד העורף באופן ספציפי, ירון?
כן, אני רק רוצה לשאול אותך, האם בכל הנקודות האלה שמנית וכולן בהחלט מאירות את עינינו לגבי החשיבות של ההנחיות והמשימות וכולי לגבי התפקוד של פיקוד העורף, האם יש איזושהי מגמת שיפור או מגמת התייעלות באופן שבו פיקוד העורף מתפקד מתחילת המשבר ועד כה?
בהחלט. קודם כל, אני חושבת שראוי לציין לטובה מאוד את הפעילות של פיקוד העורף בקרב האזרחים. כפי שאמרתי עוד קודם, הנוכחות של פיקוד העורף בשטח תרמה מאוד לתחושת הביטחון של האזרחים, ובסופו של דבר גם תרמה לחיזוק החוסן, זאת אומרת, יכולת התפקוד של האזרחים, גם מצב החירום שבו אנחנו נמצאים. הפיקוד הצליח כן, כמו שאמרתי, להתקרב אל האזרחים, להגיש להם סיוע, להתקבל אצלהם בזרועות פתוחות, ובאמת לענות לצרכים ורצונות של האזרחים בתחומים השונים. אני רוצה לציין שפיקוד העורף לא עסק רק בחלוקת מזון, שזה החלק הקל, אלא היו הרבה מאוד מקרים שקשורים לענייני חברה ורווחה, החל בחרדות או באלימות מסוגים שונים בתחומי המשפחה, שפיקוד העורף דרך אותה מרסל שהוא הקים נענה לקריאות גם באזורים האלה. זאת אומרת, הסיוע לאזרחים היה סיוע מגוון. ראינו גם שפיקוד העורף כן הצליח להעמיק את שיתוף הפעולה שלו עם הרשויות המקומיות, וזה דבר ש... אני חושבת שהוא ראוי לציון מאוד חשוב בהקשר הזה. דבר נוסף, מצבי חירום, כדי, הייתי אומרת, לדייק את המענה שניתן לאזרח במצבי החירום, צריך כמובן לאסוף מידע, את המידע מהשטח. כאן בהקשר הזה ראינו שהתשתית הארגונית של פיקוד העורף, דרך מערכת הגמים שעומדת לרשותם, סייעה להם בעצם לאסוף את אותו מידע מהאזרחים או מהמערכות האזרחיות, אבל כאן הייתי אומרת שיש מקום לשיפור מסוים, וזו היכולת בעצם לקחת את המידע המאוד מגוון ועצום שהם הצליחו לאסוף מהרשויות האזרחיות ומהאזרחים בכלל, ולהתיך אותו לכדי יצירת, הייתי אומרת, תמונת מודיעין טובה, גם לרמת המטה וגם לרמת השטח, ועוד יותר מזה, למצות אותו בצורה מושכלת עבור מקבלי ההחלטות.
תודה רבה, כרמית. בדקות שנשארו, בערך 10 דקות, אני רוצה בעצם לעשות איתכם איזשהו תרגיל מחשבתי. נניח שכולכם, כל אחד מכם כמומחה בתחומו, מתבקש להמליץ לממשלה, לכל מי שמנהלים את המשבר, איך נכון לשלב את הצבא, מכאן והלאה בין ניהול המשבר עד לסיומו בקרוב, הלוואי. איך אתם חושבים שנכון לעשות את זה? אולי בעצם נעשה שוב סבב, כל אחד בתורו, בערך 2 דקות. תמצית ההמלצות שלכם לשילוב הצבא במשבר. נתחיל איתך, מאיר.
תודה רבה, ירון. תודה לך, ירון. אני רוצה להגיד לך, אם אני הייתי נשאל מה בעצם המסר העיקרי שלי, הייתי אומר זהירות. כלומר, לא להיגרר אחרי תחושה שהיא איננה נכונה, שכל מה שכל המערכת האזרחית לא מצליחה לעשות, צה"ל יוכל לעשות. אני רוצה להגיד את זה בצורה די ברורה. צה"ל הוא רב עוצמה, אבל הוא לא כל יכול. גם בנושאים של ביטחוניים שקשורים להערכות העורף בחזית האזרחית, עוד לא הגענו למנוחה ולנחלה, קל וחומר באירועים אזרחיים מסוג זה, ואני כבר עכשיו רואה את הקושי האובייקטיבי לחלוטין, מול המאמצים הרבים במה שקורה במפקדת אלון, כן? של הנושא של מעגל ההדבקה. הבעיה היא בעיה רצינית, זה לא כאילו שכשצהל נכנס, הנגיף הולך, אוקיי? שנבין את זה. עכשיו, לזה יש השלכה מאוד מאוד משמעותית לגבי הנכס העיקרי של צהל, וזה מידת האמון של האזרחים בו, אוקיי? חס וחלילה לא שלא ליצור מצבים שיכולים לשים סימן שאלה על יכולותיו של צהל. אז בתחום הצבאי, צהל ערוך, כפי שכבר אמרתי קודם, במגבלות, בתחום האזרחי, הוא עושה את כל המאמצים, אבל צריכים לזכור את הגבולות היכולות שלו. הדבר השני שאני רוצה להזהיר בפניו, זה כניסה של צהל, בלתי נמנעת, ככל שהכניסה תהיה יותר רחבה, לסיפור הפוליטי. יש כבר עכשיו ניצול של המושג הזה, המותג הזה של צהל לידי פוליטיקאים. אני ממש לא הייתי רוצה לראות שצהל ייכנס לתוך התווך הזה, שהוא תווך כותבי, בין הכן לבין הלא, או לבין אלה ולבין אלה, אוקיי? שני הדברים האלה, היכולות מצד אחד, והתווך הפוליטיקאי המשוסע שלנו מצד שני, אלה שתי הזהרות העיקריות שהייתי מזהיר את אלה, בתוך הצבא והקברניטים, כאשר הם באים לדון בנושא הזה של הרחבת הסמכויות של צהל במסגרת המדינה.
עמיחי.
אני מבקש להזהיר בעיקר מפני נקודה אחת, והיא ההסתמכות על הצבא כפתרון לבעיה לטווח ארוך. זה שעכשיו יש משבר קורונה, ועכשיו המערכות האזרחיות מתמוטטות, ואין מה לעשות, חייבים להיעזר במה שיש על מנת להציל חיים, זה ברור. החשש הוא שלטווח ארוך אנחנו נמשיך בתפיסה שלפיה זה בסדר, אפשר לא לממן את מערכת הבריאות, ולא לפתח מערכות ידע מתקדמות במישור הציבורי-אזרחי, ואפשר לפרק את רשות החירום הלאומית מכוחה, ואפשר שאת כל הדברים האלה, וכשיגיע צרה, כשתגיע צרה, אז אנחנו נלך לצהל ונסתמך עליו. אם זה יהיה הלקח מהקורונה, זה דבר בעייתי מאוד. הלקח צריך להיות לפי דעתי הפוך. הוא שאנחנו נתקלנו בבעיה, אנחנו חייבים לפתור אותה בכל האמצעים שיש לנו, כי המערכות האזרחיות כנראה לא מוכנות, אבל להבא אנחנו חייבים ללמוד איך המערכות האזרחיות כן יכולות, יצטרכו להתמודד עם דברים כאלה, עם כמה שפחות שימוש בצבא.
עידית.
אני רוצה להצטרף לדברים שמאיר אמר, גם בעיניי החשש הכי גדול פה זה שהצבא ייכנס תחת המטריה של חשד שהוא מונע משיקולים פוליטיים. כדוגמה, אני חושבת שמסיבת עיתונאים שבה ראש הממשלה יוצא נגד מגזר מסוים בבסיס צבאי כשלידו לובשי מדים, זה אירוע בעייתי. אני חושבת שהצבא יצטרך לעשות פה שינוי תפיסתי, מתנו לצהל לנצח, מהגיבור הגדול, הלאומי הגדול, לשחק את התפקיד של כינור שני. כן, אנחנו עושים כל מה שאנחנו מתבקשים לעשות, אבל אנחנו לא המנצח פה, אנחנו בתפקיד סיוע ולא בתפקיד מוביל.
כרמית, נסיים עם הדברים שלך.
אוקיי, אני רוצה להתייחס באופן השילוב של הצבא, בעצם לשתי הזרות שיש לי מתוך הלמידה הגדולה שעשינו מהקובץ הזה. קודם כל, השילוב של צה"ל במשברים אזרחיים מהסוג הזה צריך, כפי שאמרנו, להיות שילוב של מסייע. זאת אומרת, מסייע לאזרחים ולא לוקח אחריות. וכל זאת כמובן תחת פיקוח מאוד הדוק של הדרג המדיני והכנסת. ככל שאנחנו רואים את צה"ל מעמיק את המעורבות שלו בניהול משבר הקורונה, החל בדבר הראשון שהוא עשה, כמו ניהול מלוניות הקורונה, וכעת כשמדובר על הקמת בית חולים שדה כסיוע למערכת הבריאות, אנחנו בעצם רואים שבעצם, סליחה שאני גם מתבטאת ככה, אבל בעצם מה שניכר לפנינו זה האשמה בכישלון המערכות האזרחיות. ואסור שההשתלטות בעצם, שלא מטובתו, כן? הוא נכנס כמשאב לאומי לתוך משבר אזרחי, ועושה את זה בצורה, הייתי אומרת, אופטימלית, במשאבים שעומדים לרשותו, אבל חשוב לציין שאין המשמעות היא שהמערכות הציבוריות יכולות לשבת על זרי הדפנה, ולא, הייתי אומרת, לשפר את אופן ההיערכות שלהם, גם מול משברים אזרחיים, אבל גם מול אופן קבלת ההחלטות שלהם, והייתי אומרת, השירות הציבורי שהם נותנים, שראינו שיש מקום מאוד לשפר את השירות הציבורי לאזרח, לא רק במשרד מסוים, אלא הייתי אומרת, בשיתוף הפעולה בין המשרדים. דבר אחרון, אני רוצה, חשוב לי גם לציין את ההערה הבאה, תראו, הפנייה לצה"ל, או בוא נגיד ככה, הצדקות לפנייה לצה"ל, היו בכך שלצה"ל עומדים משאבים רבים לרשותו, שמסייעים לו להעניק את הסיוע הנכון והמתאים לאזרח, שוב, החל במשאבים תפעוליים וחלה במשאבי כוח האדם. אבל למעשה, מה שקרה כאן היה כשל בתהליך קבלת ההחלטות של המערכות האזרחיות, מעבר לכלים שעומדים לרשותם במשאבים שלהם. זאת אומרת, זה פחות היה עניין של משאבים, ויותר עניין של כשל בתהליכי קבלת ההחלטות, החל במערכות במשרד הבריאות וחלה במשרדים אזרחיים אחרים. זאת אומרת, וזה הדבר שצריך להדאיג יותר מכל את מדינת ישראל. איך מדינת ישראל מתארגנת למשבר או למצב החירום האזרחי הבא, ויודעת להפעיל את המערכות האזרחיות של לרשותה בצורה טובה יותר.
אז תודה רבה לכולכם, מאיר, עמיחי, עידית וקרמית, ורק נזכיר שהקובץ המלא תחת הכותרת יחסי חברת צבא בישראל בצל הקורונה, תובנות מהגל הראשון, נמצא באתר המכון, עם מגוון של מאמרים בנושאים שעסקנו בהם ובנושאים נוספים. בזאת סיימנו.